תפתחו בבקשה דף י"ח. יש לכם? ישראל ותחייתו. פעם שעבר קצת דיברנו על הנושא של התחייה, אולי נחזור על הרעיון. קבוצת מאמרים האלה, כשמם כן היא ישראל, עוסקת בתחיית עם ישראל. צריך להבין מה זה העניין של תחיית עם ישראל. עם ישראל במציאות הגלותית, נאמר, הוא מסול לעצמות יבשות, ככה אומר הנביא יחזקאל. והעצמות היבשות האלה קורמות אור וגידים, ובסופו של דבר עם ישראל קם מתחייה, לפי הנבואה של הנביא יחזקאל. הדור שלנו, נאמר, זה דור שאפשר אולי לתת לו את הכותרת דור התחייה הלאומית. אנחנו קמים מתחייה אחרי 2000 שנה שלא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו צבא, לא הייתה לנו ישות ממלכתית, נאמר ככה. אחרי תקופה כל כך ארוכה, הנה אנחנו קמים מתחייה. תהליך התחייה הוא לא פשוט. הוא מורכב, כן? למה המשל דומה, שנבין, המשל דומה ללידה. הלידה גם זה לא תהליך פשוט. זה תהליך מורכב, כן? כמו יציאת מצרים. אולי יציאת מצרים זה היה תהליך יותר פשוט, כי הייתה התערותא דלעילא. אנחנו היינו פסיביים ונדחפנו החוצה ממצרים בסייעתא דשמיא הגדולה. אבל התהליך של התחייה היום כאן בארץ ישראל, אנחנו שותפים מלאים בכל התהליך הזה, שהוא כרוך בהמון קשיים, מלחמות, מאבקים, עליות, ירידות, כל מה שאנחנו חשים ועדים לו בדור הזה, זה חלק מתהליך התחייה. במצבים כאלה מורכבים, מסובכים, צריך איזשהו מדריך, איזשהו מורה, איזשהו חכם, שיסביר לנו את התהליך. למה המשל דומה? לאישה שעומדת ללדת, לידה ראשונה, אז היא מלאה פחדים, מלאה ציפיות, מלאה כל מיני דברים. אז בא איזה מומחה או מומחית, ומסבירים את כל התהליך, מה עובר, ו... זה משהו לגמרי אחר. מה שעוברים את התהליך בצורה בלתי צפויה, בלי מודעות, בלי הבנה, בלי הכרה. אותו דבר גם כאן. אנחנו בדור של תחיית עם ישראל. דור התחייה, כאמור, הוא דור שיש בו הרבה דברים לא פשוטים, דברים מורכבים מאוד. הרב קוק זצ"ל, הנשמה הזאת שהקדוש ברוך הוא שתל אותה לפני כ-100 שנה, הוא לא רק רואה האורות, שהוא רואה את הראייה הרוחנית, כן, הוא רואה את הדברים, איזו חכם רואה את הנולד, אלא הוא גם רואה בעין. הוא רואה, הוא יש לו אחריות, הוא מקבל על עצמו אחריות, הוא מבין, הוא חי את התודעה הזאת. אני באתי לעולם להקל על עם ישראל בתהליך התחייה. להאיר את עיניהם של עם ישראל בדור הזה, מאיפה אנחנו באים, לאן אנחנו הולכים, מה יהיה בעתיד, איך כל התהליך המורכב הזה יהיה. אלה הם האורות של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. אז זה ישראל ותחייתו, הכותרת, ישראל ותחייתו, אנחנו עוסקים בישראל ותחייתו. אבל לפני שעוסקים בישראל ותחייתו, צריך לעסוק קודם כל ישראל. מה זה ישראל? יש כאן ישראלי במקרה כאן בכיתה? יש כאן מישהו שהוא ישראלי? יפה מאוד. אנחנו לא נולדנו עם ידיעה מה זה ישראלי. אנחנו צריכים ללמוד מה זה ישראלי. כן, זה הסעיף הראשון, הפרק הראשון שאנחנו עוסקים בו, זה מה זה עם ישראל, או מי זה אנחנו בעצם. אני לא מדבר כאן באופן פרטי. באופן פרטי זה כבר עניין אחר. כן, באופן פרטי, כל אחד עם המקצוע שלו, עם המציאות שלו, וכל הדברים. אנחנו חלק ממשהו. כל אחד מאיתנו חלק מהאומה הישראלית, חלק מהכלל. מה זה כלל ישראל? מה זה כנסת ישראל? מה המיוחד בעם ישראל? מה המהות של עם ישראל? מה הייעוד של עם ישראל? למה אנחנו שייכים כפרטים לתוך הכלל הגדול הזה? הראייה שלנו צריכה להיות מהכלל אל הפרט. כי אם אתה מתחיל מהפרט, אתה לא מגיע לשום מקום. כי אנחנו, כל אחד מאיתנו חלק מדבר גדול, חלק מדבר כללי. ומה המשל דומה שנבין, כמו חייל בצבא. חייל בצבא, אם הוא מבין מה זה הצבא, הוא מבין מה הוא. מה תפקידו. אבל אם לא מבין מה הצבא, הוא לא יודע מה הוא עושה כאן בכלל. הצבא, מה המטרה של הצבא, מי יודע? צבא ההגנה למי?
ישראל.
ישראל. אז כל חייל, מהשין גימל ועד הרמטכ"ל, כולם משרתים איזה מטרה?
להגן.
להגן על עם ישראל. אז כל פרט יש לו ערך, יש לו חשיבות, הוא חלק ממשהו. יש לו תפקיד במגמה הכללית של צבא ההגנה לישראל. לכן זה שעומד בשין גימל הוא חשוב מאוד, כי הוא חלק ממה, מדבר גדול מאוד, להגן על עם ישראל. היה פעם, נדמה לי, בקריית שמונה, באיזה מקום ששם היה איזו חדירה של מחבלים בתוך המחנה הצבאי. אלו גלשונים, אני רואה שאתה לא זוכר את זה. אז אמרו, מי השם? שין גימל. אבל את מי האשימו? את כל צבא ההגנה לישראל. הוא השם, מבחינה רצו, כל אחד רצה לנקות את עצמו. אז אמרו בסוף, זה לא השם, זה לא השם, זה שבסוף קבעו, מי השם? השין גימל. אבל השין גימל זה צבא ההגנה לישראל. אתה לא יכול להגיד אותו, בגלל שאתה השם, אתה לא צבא ההגנה לישראל. הוא חלק מהצבא, למרות שהוא פרט, אבל הוא חלק מהכלל, מהדבר הזה שנקרא כלל ישראל. משל כמובן. אותו דבר לגבי העניין של כל אחד מאיתנו. אני רוצה לדעת מי אני צריך לדעת מי עמי, לאיזה עם אני שייך, מה המיוחד בעם הזה. וכאמור, לא נולדים עם זה, צריך ללמוד את זה, את הדברים האלה צריכים ללמוד. מפי אנשים שבאמת הם זוכים להיות אנשים כלליים. אנשים שהעניין הזה של כלל ישראל, כלל האומה, נשמת האומה, עניין האומה, הוא חלק מההוויה שלהם, המציאות שלהם. לא רק בלימוד, אלא בעצם החיים שלהם. הרב קוק זצ"ל את כל חייו מסר למען הכלל. כן, מה רצית?
יש עוד משהו כללי עכשיו, כרגע חוץ מצווה למען ישראל?
איפה, במדינה? מדינת ישראל, שמעת עליה פעם? אתה לא שמעת עליה, אבל אני שמעתי עליה. הודיעו, הכריזו עליה לפני 60 וכמה שנים, שיש מדינה לעם ישראל. לנו זה נראה כדבר מובן מאליו, זה לא כל כך מובן מאליו הדבר הזה. זה רגע, אולי הרגע ההיסטורי הכי גדול בתולדות האנושות, זה הקמת מדינת ישראל. מלכות ישראל חזרה חדש ימינו כקדם, פשוטו כמשמעו. אתה לא שמעת על הדבר הזה? איפה שמעת על זה? אבל לא הבנת את זה. אנחנו חיים את זה, לא מבינים מה זה מדינה. לעם היהודי יש מדינה. אנחנו היום, המציאות שלנו היום, אנחנו צעדנו צעד ענק מעם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, שלא הייתה לו ישות מדינית, לא היה לו ביטוי מדיני, לא היה לו ראש, לא היה לו ראש ממשלה. היינו ממש מפוזרים, כל אחד בפינה שלו עם הבעיות שלו, כל קהילה, כל אדם, כל אחד היה בפני עצמו. פתאום נוצרה כאן רקמה לאומית. אין לאום אלא מלכות, ככה רש"י אומר. אנחנו כאן, זה לא מלכות מבחינת מלך פורמלי, אבל זה ישות מדינית, עם דין, דינה דמלכות הדינה, יש כאן דין של מלכות לישות המדינית. זה, והצבא בסך הכל הוא הזרוע הצבאית של אותה מדינה שאתה לא מכיר אותה עדיין, אבל תכיר אותה משך זמן. בסדר? לאט לאט. אתה לא היחידי שלא מכיר אותה. יש כאלה שגם מתעלמים ממנה, לא רוצים לדעת להכיר את המדינה. כן, יש גם כאלה, אבל יחזרו בתשובה בעזרת השם. כן. בעל כורחם יחזרו בתשובה. אי אפשר להתעלם מהאישות המדינית הזאת. אי אפשר לעצום את העיניים, להגיד היא לא קיימת. המדינה הזאת חיה וקיימת ונושמת. אתה מסכים למנהיגות שלה או לא מסכים למנהיגות שלה, זה לא משנה את המציאות. המציאות היא שמדינת ישראל קמה. היא ישות לאומית, ממלכתית. אנחנו, יש לנו ראש אחד. בנימין נתניהו, הראש של מי? של הממשלה. השולטת על כל מדינת ישראל. לאלה שמסכימים איתו ולאלה שגם לא מסכימים איתו. וכשהוא מנהל את המדינה, הוא מנהל את כולם. אלה שלא מסכימים איתו, יכולים לא להסכים איתו. בסדר, אבל הוא מנהל אותם. מה לעשות? אז זה חידוש עצום, המציאות הכלית. כשהרב חי, זה היה בגדר של חזון, שאיפה, רצון, להגיע לממלכתיות, להגיע לאחדות, להגיע לגוי אחד בארץ, למציאות אחת. אבל היום אנחנו חיים את זה, ואין אדם מכיר בניסו, אנחנו מתוך שחיים את זה, לפעמים אנחנו לא קולטים את המשמעות האדירה הזאת של לחיות כאן במדינת ישראל, מדינה של העם היהודי, כאן בארץ ישראל, כשיש לה ראש ממשלה, יש ממשלה ויש הנהגה ויש ברוך השם, ויש מה לתקן. אנחנו לא יושבים על... לא הגענו למנוחה הנחלה, אבל הגענו לדבר דרמטי, דבר מהפך, ממצב של חוסר מדינה למצב של מדינה, ממצב שאין לנו ראש למצב שיש לנו ראש. משהו, זה מובן? הבנת את ה... שיש עוד משהו חוץ מהצבא? הביטוי המוחשי באמת של שייכות, הביטוי הממשי של שייכות אל הכלל, בין השאר, לא רק בדבר הזה, בזה שאתה בוחר, בזה שאתה משלם מיסים, בזה שאתה נושם כאן וחי, אבל באופן פורמלי, ברגע שאתה מתגייס לצבא, אז אתה מרגיש שאתה שייך אל הכלל. באופן, אתה מוסר, אתה מצהיר אמונים בצבא, אני מוכן למסור את חיי למען המטרה של הגנת עם ישראל וכל הדברים האלה, כאן דרך אגב, מכון בעיר, באים חבר'ה מכל העולם, באים חבר'ה צעירים להתחזק קצת כזה, אחד הדברים שאני לא פעם שומע מהם, זה מה התוכניות שלך אחרי שתלמד? ללכת לצבא. למה אתה רוצה ללכת לצבא? אני רוצה להרגיש שייך. רוצה להרגיש את השייכות, את הזהות. הוא לא מסתפק לעלות לארץ, הוא רוצה גם להראות שהוא שייך באופן מעשי לעניין של הצבא. אבל מעבר לזה, עצם העובדה שאתה חי כאן, אתה נושם כאן, אתה חלק מהכלל תרצה או לא תרצה, זה לא יעזור. אנחנו כאן, האחד, הגוי האחד בארץ הזה, זאת מציאות, זה לא דמיונות הדבר הזה, זה מציאות. למרות שיש חילוקי דעות, אלא אומרים ככה, אלא אומרים ככה, אנחנו גוי אחד בארץ. בכל זאת, זה דרך אגב מתאים להפטרה של היום, אומרים, רואה אחד, מנהיג אחד. אמנם זה עדיין לא יודע, המלך המשיח, אבל זה הכנות למלך המשיח, נאמר. כל מה שאנחנו כאן במציאות שאנחנו חיים כאן. אנחנו גוי אחד בארץ. בכל זאת, ישראל. הרב קוק בצהל, הוא היה כל כולו אדם כללי. זאת אומרת, לא הכלליות, זה לא היה מילה, זה היה חיים. הוא חי למען הכלל, הוא כתב למען הכלל, הוא פעל למען הכלל, הוא הרגיש אחריות אל הכלל. הוא היה אדם, כל כולו היה, כשהוא אומר את המילה אני, הוא התכוון לעמי, נאמר ככה. אני זה עמי. אני זוכר לפני שנים רבות, אתם יודעים שהייתה פעם תקופה שהייתה נושבת רוח כללית, אידיאלית בעם. הייתה פעם תקופה בהקמת המדינה, לפני הקמת המדינה, היו מה שנקרא אידיאליסטים. אתם שמעתם פעם על התקופה הזאת? תקופת האידיאליזם. לאט לאט התהפך ונהפך לתקופה שכל אחד דואג למי?
לעצמו.
תקופה ממצב של אידיאליזם למצב של אינטרסנטיות. כל אחד דואג לעצמו. אני זוכר את המעבר הזה שהיה בין זה לזה. פעם היה פלקטים כאלה שרשות ההסברה, אני יודע, בממשלה הציעה, פלקטים יפים מאוד, שבו רואים כל מיני מפעלים, כמו חקלאות, תעשייה, פיתוח הארץ, תמונות כאלה יפות. והיה כתוב, נעשה... למען נעשה למען למעני למען עצמי כאילו. ואני רואה את הפלקטים האמריקה. מה עושים חקלאות בשביל עצמי? עושים חקלאות בשביל תעשייה למען דוב ביגון? מה פתאום? אמרתי, יש להם אולי טעות. במקום נעשה למעני, צריך להיות כתב למען עמי. צריך להיות. נעשה למען עמי. זה היה תקופה אחרי מלחמת יום כיפור. עברנו משבר, איזה טלטלה, טלטלה לאומית, נאמר ככה. אז פתאום הדברים אני עושה למען עצמי. כאילו הפרטיות, כמו שבקיבוצים, ממצב של אידיאליזם, שכולם בעד, בעד, בעד אחד, ואחד בעד כולם, כאילו מצב של אדם הוא כללי, אדם אידיאליסט, אדם פועל. פתאום הגיעה התקופה של הפרטה. כל אחד עושה לפרט, לפרטיות. גם במדינה שלנו, אז פתאום הדברים נהפכו, ענייני החומר, ענייני הפרטיות, ענייני אני עושה למען עצמי, כאילו זה העניין, זה הדבר המרכזי בחברה, הפרטיות של האדם. אבל בצד האמת זה לא כך. זה נראה באופן חיצוני. אנחנו בונים לכל כל אחד את עצמנו. אבל בסך הכל, אנחנו נמצאים בתהליך של התרקמות לאומית, ממלכתית. למרות שכל אחד בונה את ביתו, בסיכום של כל הבנייה הפרטית של כל אחד, יצא בסופו של מלכות שמיים, מלכות המשיח, בעזרת השם, יהיה במהרה בימינו אמן. אבל אנחנו בשלב המעבר הזה של מי כלליות, של האידיאליסטים הראשונים, החלוצים שבאו לכאן, הגענו למצב של פרטיות, כלל ופרט, ומה בסוף? וכלל, עוד פעם כלל. עוד פעם כלל. היום למשל, אנשים אידיאליסטים נראים משונים קצת. אני לא רוצה להתחס שלא לדבר לשון הרע על הדור, אבל לפעמים אדם אומר, מה, תגיד לי, על מה אתה חושב? תחשוב על עצמך, אם אין אני לי מי לי, תחשוב על עצמך. אבל בסך הכל אתה בונה את ביתך, והבית הזה הוא חלק מהבית הלאומי, הבית הכללי, שהולך ונבנה בצעדי ענק. בכל זאת, ישראל. מהו ישראל? מה המיוחד בנו? זה הפרק הראשון עוסק. בוא נקרא את זה בתוכו. ישראל מספרים תהילת השם. כוח גבורה עליונה במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד העולם, ומרומם הכל ברכה ותהילה. זהו גורל ישראל. ישראל מספרים תהילת השם. דהיינו, וזה גורל ישראל, הוא אומר, זה המציאות שלנו, זה הגורל שלנו, לספר תהילת השם. צריך להבין, סיפור תהילת השם זה לא רק בפה. אדם בא ואומר, רבותיי, יש אלוקים. זה לא, וגם זה, אבל לא רק זה. ישראל, הכוונה, המציאות של העם היהודי, מראשיתו ועד אחריתו, כל הסיפור של העם היהודי, כל ההיסטוריה שלהם, כל המציאות של עם ישראל, דרך העם הזה מתגלה סיפורו של הקדוש ברוך הוא. מספרים תהילת השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. צריך להבין איך ולמה זה ככה. דווקא עם ישראל נבחר על ידי אלוקים לספר את תהילתו. מדוע הדבר הזה כך? אבל לפני שנעסוק בסיפור הזה, איך אנחנו מספרים על עצם היותנו כאומה, זה כבר סיפור על מציאות השם בעולם. צריך כאן אולי איזה שיעור קצר, או איזה בירור קצר בנושא אמונה, שאנחנו חוזרים עליו וחוזרים עליו כל הזמן, וצריך ללמוד אותו ולהפנים אותו. העניין האלוקי, נאמר, המציאות האלוקית שאנחנו מתייחסים אליה, יש בה שני צדדים. צד אחד סתום, סתים, בלתי נתפס. כן? לית מחשבה תפיסה בכלל. לא תופסים בכלל. זה העניין, המהות האלוקית. מה זה אלוקים? מה שנקרא? מה זה אלוקים? מה? לא רואים אותו. ולא פעם אני אומר, מי שבא אליי ואומר, ראיתי את אלוקים, אני אומר, תלך לפסיכולוג. למה? רגע, ואני מאמין, כן, הוא התגלה לו איזושהי חלום, איזו הזיה, איזה אורות, כמו שאומרים, הוא באורות או משהו כזה, אומר, יש לך בעיה. בעיה פסיכולוגית, גם פסיכיאטרית, אלוהי, כל אדם לפי מדרגתו. הוא גילה את אלוקים. מה אתה צוחק? מה זה מצחיק? יש אנשים שחיים לאור זה כל החיים. לאור איזה חוויה מיסטית כזאת שעברה, איזה... קוראים לזה בלשון, טריפ. מישהו שמע פעם את המילה טריפ? מה זה טריפ? מסע, מסע. מסע למה? לעולמות עליונים, לאיזה הערה, איזה גילוי, איזה פלש כזה או משהו כזה. פה הפעם ניגש אליי איזה בחור שהיה בלונדון, בחור ישראלי שהתגלגל ללונדון, הוא אומר שהוא לקח כדורים כאלה LSD, LSD, אני כבר לא זוכר את השם הזה, איך קוראים לזה?
LSD.
איך?
LSD.
LSD, הוא עבר חוויה רוחנית כזאת, שהוא משהו משהו. והוא אומר, הוא לא יכול להרפות מהחוויה הזאת, והיא מלווה אותו. היא מופיעה אותו כמו בסנבור, אז יש אדם מסתנבר, אחרי פתאום חושר, אבל פלאשים, באים אליו כל מיני פלאשים כל הזמן. והיא מלווה אותו כל הזמן. אז זה מין חוויה כזאת, היא עובר חוויה, מין טריפ כזאת. ואדם חושב, זה האלוקים. החוויה הזאת שאני חוויתי, זה העניין האלוקי. זה העבודה הזרה בעצם. כי הוא עובד את החוויה, והחוויה פתאום נהפכת לו בשביל לאלוקים, וזה בעיה פסיכולוגית, לפעמים קשה מאוד, שאדם חי כל הזמן בצל החוויה. כן, הוא כל הזמן בצל, הוא אומר, החוויה זה היה, זהו, זהו, זה האמיתי. והוא חי כל הזמן בצל החוויה. זה כמו אהבת נעורים. כשאדם זכה לאיזה הברקה, איזה אהבת נעורים גדולה, וכל החיים שלו, הוא אומר, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, רק אהבת הנעורים היא החיים באמת. כל היתר זה... זה סכנה ממש הדבר הזה, שאדם התבלבל בחיים שלו, ופתאום איזו חוויה שהוא עבר, היא תלווה אותו כל החיים, והוא... אבל כשאנחנו מתבוננים בעניין האלוקי, העניין האלוקי זה לא חוויה, זה לא איזה חוויה מיסטית, או... הזיה כזאת או אחרת. עניין האלוקי, כשאנחנו מדברים על הצד המהותי, לית מחשבה תפיסה בכך, אפילו מחשבה אנחנו לא יכולים לתפוס בעניין האלוקי. מאידך, מצד שני, יש מה שנקרא גילוי אלוקים. גילוי אלוקות. גליה, ככה אומר בנפש החיים, גליה. גליה זה משון להתגלה. מתגלה העניין האלוקי. למי מתגלה העניין האלוקי? ואיך מתגלה העניין האלוקי? זה הסיפור של עם ישראל. עם ישראל בהיסטוריה שלו, בכל מה שהוא עובר, למרות שהוא עובר עליות וירידות ומה שהוא לא עובר, עובר כל... זה סיפור אחד גדול של גילוי השם בעולם. אמנם מציאות השם בעולם, דיינו, הקדוש ברוך הוא... לית אתר פנוי מן, הוא נמצא בכל מקום, בטבע, בבריאה, בבעלי חיים, בצמחים, בכל דבר בבריאה, אתה, ריבונו של עולם, הרצון של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל מה שקיים בעולם זה מרצונו של הבורא. אז כל מה שקיים זה רצונו של הבורא. אבל גילוי רצונו של הבורא, הופעת ריבונו של הבורא, זה עניינו של עם ישראל. הוא מגלה לאין כל, זה העדות. אתם עדיינו, עדות על מציאות השם וגילוי השם בעולם, זה מהותו של עם ישראל, זה עניינו של עם ישראל. זה אברהם אבינו, שנאמר אליו, אשכה לגוי גדול ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, ויקרא שם בשם השם כל עולם, נאמר אצל אברהם אבינו, ואנחנו הילדים שלו של אברהם אבינו, ממשיכים באותה דרך. גילוי השם בעולם, הופעת השם בעולם על ידי סיפור ההיסטורי שלנו, המציאות שלנו. ולא במקרה קוראים לעם ישראל נצח. נצח ישראל לא ישקר. למה? יש שתי מדרגות במציאות. יש המציאות האחת, המציאות החולפת, המשתנה כל הזמן, שאנחנו חיים אותה בעולם הזה. הכל מתחלף, הכל משתנה, הכל זורם, הכל זורם. אבל בתוך כל המציאות המשתנה הזאת, יש מימד שהוא נקרא נצח. נצח זה אבסולוטיות, מוחלטות. לא משתנה. מי לא משתנה, מי יודע?
השם.
השם, איך אתה יודע? זה כתוב, תגיד. הוא לא משתנה, נכון? כלומר, יש בתוך המציאות המשתנה, יש מימד, מימד מבחינת ההשגה שלנו, מציאות נצחית, קבועה, בלתי משתנה, היא לא מוחשית מבחינה פיזית, אבל היא קיימת בתוך כל ההוויה כולה. משל למה הדבר דומה? לחוקי טבע. יש הטבע, מזג האוויר, הבריאות, הכל משתנה, הכל דורם, הכל דורם, אבל בתוך כל המשתנה הזה, הוא פועל על פי איזה חוקי טבע, שהם כל הזמן אותם חוקים, זה לא משתנה. חוק המשיכה, הוא ישתנה או לא ישתנה, מה אתם אומרים? מה שגילו אותו? לפני שגילו אותו? אתה בטוח? ואחרי שגילו אותו? וגם הרגע הוא פועל. אתה לא רואה אותו פיזי, אבל אתה מבין אותו שכלית. למה למדת? שיש כאן איזשהו מצב שהוא עומד ביסוד כל ההשתנות הזאת, יש דבר בלתי משתנה. החוק הזה שנקרא חוק המשיכה, כדוגמה אני אומר. להבדיל מאלוקים כמובן, כי חוק נתן ולא יעבור זה ריבונו של עולם. עם ישראל במהות שלו מגלה את הנצח. זה עניינו של עם ישראל, נצח ישראל לא ישקר. למרות שעם ישראל עובר תמורות כאומה, דור הולך ודור בא ודור כזה ודור אחר, דור התחייה ודור הגלות ולמעלה ולמטה ולזה, אבל אני בדקתי באינטרנט, זו אותה נשמה של אותו עם בדיוק. זה כמו בן אדם שהוא, הוא כל הזמן אותו אדם, הוא מתחלף כל הזמן, הבגדים מתחלפים, המציאות שלו מתחלפת, אבל הנשמה היא נשמה אחת. נשמה התורה שנתת בי, לא רק בי אלא בעם ישראל, הנשמה התורה הזאת היא קיימת לנצח. ודרכה, דרך הנשמה הזאת, של האומה הזאת, מתגלה העניין האלוקי, או הנצח מתגלה כאן. כשאתה מכבד את ההורים שלך, אתה מקיים נצח, דבר גדול מאוד. כשאתה שומר את יום השבת, קדש את יום השבת, מתנוצץ העניין האלוקי, העניין הנצחי. רגע, זה אמת כבר עתיקה מאוד, אולי לא רלוונטי, תגידו לי, זה בדיוק העניין. לא רק שהיא לא רלוונטית, היא נצחית הדבר הזה. כן? אנחנו דרכנו מתגלה הנצח, זה מובן. אתם עדי נאום השם, אתם עדות על מציאות השם בעולם. אם חס ושלום לא היה מציאות של עם ישראל, אז העולם היה מתנהל בחושך מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית. הנצח, הערכים הנצחיים, יש ביטוי כזה, ערכי הנצח, ערכי הנצח שאנחנו לומדים אותם, מכירים אותם באיזה מידה, לא היו מופיעים בעולם. היינו כל כולנו כמו בהמה, כמו חיה, שהיא לא חיה את הנצח, היא חיה רק את האבוס שלה, זה הכל. וכל מה שמעניין אותה זה לאכול ותו לא. זה מובן? זה מה שהרב מדבר כאן. נקרא את זה עוד פעם. ישראל מספרים תהילת השם, מציאות השם. כן, את רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא, כוח גבורה העליונה, שהוא מתגבר על כל דבר, גבורה, כן, מפי הגבורה קיבלנו את התורה, גבורה, מידת הגבורה, פירושו של דבר, זה יכולת, אדם בעל גבורה הוא אדם בעל יכולת, כן. הגבורה, הקדוש ברוך הוא, אחד היסודות באמונתנו זה שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, דיינו, הוא כל יכול. הוא לא מוגבל לא בזמן ולא במקום. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. אנחנו כבני אדם מוגבלים. נדמה לנו שהמציאות האנושית היא המציאות הבלעדית. זה לא נכון. המציאות העולמית, יש בה נכון מציאות אנושית מוגבלת. אנחנו בסך הכל מוגבלים. אבל מעל כל המוגבלות הזאת יש ריבונו של עולם. שהוא כל יכול, שהוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. זה מידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא. שהוא, ברוך השם, מנהיג את כל הבריאה כולה, את כל ההוויה כולה, את כל הקוסמוס כולו, את כל הדברים האלה לכבוד מי? לכבודו. וכבודו מתגלה על ידי מי? על ידי עם ישראל. כבודו, רצונו, הרצון הטוב, האלוקי, הקבוע, הנמצא, מלא כל הארץ כבודו, וכבודו מלא עולם כל הזמן. כן, כל הדברים האלה מתגלה דרך עם ישראל. ודווקא במצבים הכי קשים, זה לא חוכמה להגיד שכבודו מלא עולם כשאתה אוכל גלידה. אתה אומר, וואלה, איזה כבוד, איזה מתיקות, איזה יופי. אבל להיות באושוויץ ולהגיד, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, וכבודו מלא עולם, בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. וואי, איזה גבורה. איזה גבורה. בכל מקום הוא נמצא. והוא כל יכול, גם במצבים היותר קשים. כמו שאומרים, פרשת השבוע, אצל יעקב אבינו, שכתוב שכינה למרשותיו, שהוא הולך למות, אז אומרים שכינה למרשותיו. שכינה, איפה שאדם הולך למות יש שכינה, שם יש פחדים, שם יש צער, שם יש בכי, שם יש כאבים. שכינה למרשותיו, זה מדרגה. אני לא יודע, מישהו היה לו קשיים בחיים. יש לו גם מישהו שהיה לו קשיים בחיים? אף אחד. ואתם בגן עדן חיים. להגיד יש אלוקים בזמן הקשיים, זה סגולתו של עם ישראל. במצבים הכי קשים, לא לאבד את האמונה במציאות השם, שהוא מלך ומלכותו בכל מה שעלה, והוא מנהיג את הכל, בזה נבחן האדם בעצם. הבחינה היא לא ברגעים של הערה או משהו, אלא ברגעים של הסתר פנים, של קשיים, של בעיות. וזה גורל ישראל. זה הגורל של האומה שלנו. זה העניין שלנו. לספר תהילות השם בכל מצב, בכל מקום. אנחנו מספרים את תהילת השם. ישראל מכירו את כוח מעשה השם. שאלו אותי מאיפה הרב קוק יודע את זה.
מאיפה?
שאלו אותו, מה את שאלו אותו? אני יודע. צריך להבין, מה זה, מאיפה הוא מכיר את זה? הרב קוק זצ"ל, הוא לא מצד הגאווה, אלא מצד המציאות שלו, הוא כלל ישראל. הוא אדם כל כך כללי, הוא אומר, עמי ואני זה לא שני דברים נפרדים. אני ועמי זה אותו דבר. ישראל מכיר את כוח מעשה השם, זה לא עניין פרטי. זה עניין כללי, אבל יש אדם שהוא כל כך כללי, כמו הרב קוק זצ"ל, הוא אומר, אני, ישראל, מכיר את כוח מעשה השם. אמר, מה זה כוח מעשה? יכולת הקדוש ברוך הוא. זה דרך אגב, פסח שאנחנו עושים, כל אל הסדר בנוי על הרעיון הזה שמכיר בכוח מעשה השם. כל יציאת מצרים בא ללמד אותנו שאת כוח מעשה השם. שבתוך דקות יצאנו מעבדות לחירות, מחושך לאור, מציאות, פתאום אתה רואה שהיכולת האלוקית, הכל מתהפך בין רגע. קריאת ים סוף, יציאת מצרים, כל הדברים האלה הם באים להראות לנו, ללמד אותנו. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. מה זה מצרים? מצרים מלשון צרות, מצרים. כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. ואנחנו מדור לדור מספרים את זה לילדים שלנו, לנכדים שלנו, את העניין הזה של יכולת השם. ישראל מספרים כוח מעשה השם. זה עניין, כוח יכולת הקדוש ברוך הוא, שהיא לא מוגבלת. נקרא התערות הדלאלה, כן? שקדוש ברוך הוא רוצה מלמעלה, הכל משתנה בין רגע, כן. ישראל מכירו את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדות כל גיבור יוצר כל לבדו. ואתם עדי נאום השם, כשאתם עדי, אתם העדות על מציאותי, אז אני כל. כן? השם אלוקי ישראל הוא מלך. דווקא אלוקי ישראל הוא מלך. נכון שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, הוא מנהיג את הכל, מסדר את הכל. אבל הגילוי של הקדוש ברוך הוא, הוא דרך עם ישראל, דווקא דרך עם ישראל. מלא הוא ישראל מאור הגבורה והתפארת, מידת הגבורה, והתפארת זה התפשטות, תפארת זה מישום פערות, כן? העליונה שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים. כל זה טבוע בנשמת האומה. חיי חסד ואהבת כל הבריות, זה הנשמה שלנו. הנשמה שלנו כל כולה טוב, כל כולה חסד. כמו שהקדוש ברוך הוא טוב השם לכל, ורחמה לכל מעשיו, זה המהות שלנו כאומה. ואם יהודי עושה מעשה טוב, זה מתאים לנשמה שלו. ואם חס ושלום הפוך, הוא לא עושה מעשה טוב, הוא מאפיל על נשמתו, לא נותן לנשמה שלו להתגלות. כי זה נשמת האומה. כן? חיי חסד ואהבת כל הבריות, זה עניינו של עם ישראל. חיי פאר מקודשים. כן, זה עניינו של עם ישראל. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שמדי פעם מתדבר על המיוחד הזה, שהעם היהודי, עם נשמה טובה, אז הוא מספר סיפור, או סיפור כזה פרטי, כאילו, אבל הוא מבטא אולי את הרעיון הזה, שבשעתו, מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק זצ"ל, הוא נתקע בשוויצריה, הייתה באמצע המלחמה, וחי בשוויצריה איזה תקופה. והוא התארח, מי שירח אותו בביתו, זה היה רופא יהודי, באותה עיר בשוויצריה. אז הוא מספר שבאמצע הלילה דופק מישהו בבית של הרופא הזה, מבקש מהרופא שיבוא לביתו, יש שם מישהו שהוא חולה, הוא שאל אותו, הרופא, איפה אתה גר? הוא אומר, אני גר בקצה השני של העיר. אז הרופא שואל אותו, תגיד לי, אז עליית איפה שאתה גר, יש כמה רופאים, למה אתה בא דווקא אליי? הוא אומר, אתה יהודי. אתה יהודי? יש לך כמו שהוא נשמה טובה. אני הבנתי, אני הולך אל מי הנשמה טובה. הוא לא יהודי, אבל בכל זאת הוא מכיר בנשמה הטובה של היהודי. אנחנו, אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא מכירים. אבל האמת היא שהעם היהודי, יש לו נשמה טובה. זה עם של גומלי חסדים, כן? כמו שהוא אומר כאן, אוהב את כל הבריות. כן? דרך אגב, מתבטא גם היום במין האנושי, כן? היהודים תמיד הם רק תורמים ותורמים ונותנים ונותנים ונותנים, מכל הבחינות. אם זה מבחינה חברתית, מבחינה מדעית, מבחינה... אין לך בחינה שאתה לא רואה יהודי, שהיא נשמה יהודית, נאמר, אומרת שהיא תורמת בלי חשבון מה יצא לי או משהו כזה. באמת אידיאליסטים נותנים תורמים לאדם. לא רק המוח היהודי, גם המעשים הטובים של העם היהודי. אז זה מה שהוא אומר, שישראל, ישראל זה המהות של העם היהודי, זה לאהוב את הבריות, להתחסד עם הבריות, לתת. ממי לומדים את זה? מאברהם אבינו. מה הייתה לאברהם אבינו? אמרו, עין טובה. מה זה עין טובה? ללמד זכות. ללמד זכות על כל אחד. אברהם אבינו הולך ללמד זכות על סדום ועמורה אפילו. עד כדי כך. מה לך ולסדום ועמורה? תתעלם מהם. לא, מחפש. אולי יש שם 40, אולי 50, אולי פחות. אולי... בוא, מתפקח עם הקדוש ברוך הוא. בוא. ואנחנו, כילדים של אברהם אבינו, אנחנו ירשנו את הנשמה הזאת. העין הטובה הזאת, שבעצם היא לא עין פיזית רק, היא עין נשמתית. לראות את הטובה בכל דבר ודבר. זה ירושת אבות, זה לא... נולדנו עם הדבר הזה, עם הטוב לב הזה, עם הרצון לעזור, עם הרצון להיטיב. זה עניינו של עם ישראל. ישראל עומד ובקרן אורה זה ברוחו, בחיי כל נשמה בפרטיות, כל אחד מאיתנו, ובחיי האומה כולה, בבניינה, בדורותיה, בשאיפות סיגוב פאר זיו, הדר כונניות מלכותה, בהיכל קודש מקדשה, בלהט אש חיי נעוריה, כל העניין זה לגלות דבר אחד, את טוב השם, דרכנו. אתה בן אדם טוב, אם אתה בן אדם טוב, מתגלה דרכך העניין הטוב. שזה נולדת להיות בן אדם טוב. כאן הוא לא מדבר, אומר בפרטיותינו, אבל גם בכלליותינו, מתחיל מכלליותינו. כל עניינו של עם ישראל זה לגלות את הטוב בעולם. לכן דרך אגב אנחנו סובלים מאוד. מישהו אדם טוב במהותו והוא לא מתנהג טוב, הוא סובל. יש לו צער, יש לו כאב. יש לו הסתר פנים. כן, למה גלינו 2,000 שנה מארצנו? אנחנו נולדנו לאהוב. ומה היה בבית שני? שנאת חינם. זה לא מתאים לכם. לכו לסדרת גיבוש. כמה לקחה סדרת גיבוש הזאת? 2,000 שנה. עברנו גיבוש רציני. זה דוגמה, כן. הסבל שלנו גם נובע בגלל שאנחנו שייכים למגמה מסוימת, שאנחנו לא תמיד מממשים אותה, מקשימים אותה, בוחרים בנו, מה כך. לכן כשאדם הוא טוב, מישהו רוצה שיהיה לו טוב בחיים, מעוניין כאן, שיהיה לו מצב רוח טוב. מי מעוניין במצב רוח טוב?
אני אשמח.
ברצינות. תעשה מעשה טוב, תעשה מעשה, לשם שמיים. בלי חשבון מה יצא לי מזה. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לעשות דבר כזה. לפעמים אדם יוצא לעשות מעשה טוב, בלי חשבון מה יצא לי, מה אני ארוויח מזה. יש אדם שכל מה עושה חשבונות. האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. יש כאלה בני אדם. אבל נניח, הגעת לאיזשהו נסיבות, למצב כזה, אני יודע, אתה רואה פתאום איזה עיוור ברחוב, ואתה אומר, אלא, בוא אני אעזור לך לעבור את הכביש. בלי חשבון. מה יצא לי מזה? אחרי שאתה עובר את הכביש, כמה טוב לי. כמה טוב לי. זה נקודתי אמנם. אבל החיים מורכבים מקרב, איך אומרים, קרב נקודות. עוד נקודה טובה, עוד נקודה טובה, עוד נקודה טובה, עוד נקודה טובה. או בבית, במשפחה, תמיד אתה רגיל שאשתך עושה משהו כזה וזה וזה וזה, וקשה לה, לא קל לנו. פתאום אתה מפתיע אותו, אומר, אשתי היקרה, במקום שאת תעשי את הכלים, אני אעשה את הכלים. כמה טוב בנשמה. וואי, וואי, וואי. מי עשה לך טוב? אתה עשית לעצמך טוב, כי אתה חי את עצמך. זה האני שלך באמת. כי האני של האדם זה להיות בן אדם טוב. אז אתה עושה מעשה טוב. אז זה נכון, זה נקודה קטנה. אבל הנקודה הזאת היא ענקית, היא גדולה, היא מהירה את הנשמה. ואם ההפך, חס ושלום. אם מבקשים לך משהו, ואתה לא עושה את זה, אתה אוכל את עצמך, אתה לא מרגיש אפילו. אתה אוכל את עצמך. למרות שאתה אומר, יש לך איזה אגו, אני, מה, הוא, מה. כן, אבל בסך הכל אתה, זה בומרנג. זה חוזר אל עצמך הדבר הזה. זה נקודה. למה? כי העם היהודי יש לו נשמה טובה. וברגע שאתה כפרט בתוך העם היהודי לא עושה טוב, אז אתה הולך נגד מי? נגד עצמך. לכן הריבוי של דברים טובים, אני אומר כאן מידות טובות, מעשים טובים, דברים כאלה. אותו דבר לגבי קיום תורה ומצוות. אותו, מה, אין טוב אלא תורה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזור. כל התורה, מה זה? מה המגמה של התורה? ואהבת לך כמוך. טוב. אין טוב אלא תורה. לגילוי הטוב של אלוקים, זה התורה, כל העניין של התורה, זה לגלות את הטוב של אלוקים כלפינו, שאנחנו, יהיה לנו מה להאחל בטוב, נאמר ככה. אז זה כל העניין של התורה, להיות, ללכת בדרך הטובה. או כמו אותו גר צדק, שהוא בא להתגייר אצל הלל, מה הוא אמר לו? תהיה בן אדם טוב, אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך, תמיד תעשה חשבון, רגע, אם אני אעשה לחברי דבר כזה, אז עליי זה סנוי, למה שאני אעשה לו דבר כזה? לי זה כואב, אז למה שאני אעשה לו דבר כזה? כן, אז אתה... זה כל התורה, על רגל אחת, כן. השאר אתה תלמד, זה פרטים כבר כל הדרך. אין בן אדם טוב, כן? אל תגרום עוגמת נפש לזולת. זה הכל. השאר, לך תלמד. זה מה שאומר באיגרת הרמב"ן המפורסמת לבן שלו. משאיר לו צוואה לבן. מה צוואה לבן? והרמב"ן, אביהם של ישראל, כשהוא אומר לבן שלו צוואה, אז הוא כאילו מתמצת את כל החיים בכמה מילים. מה הוא אומר לו שם במקום? כל דבריך יהיו בנחת לכל אדם. בכל זמן, בכל מקום. עכשיו, מה זה בנחת? בנחת לעשות לא נחת. לא הכוונה שאתה מתפוצץ, אתה מדבר בשקט. אלא תחשוב, מה יגרום לו נחת? זה יגרום לו נחת רוח? אני אומר את זה. זה לא גורם לו נחת רוח? אני לא אומר את הדבר הזה. זה כל דבריך היו בנחת. לא, זה תמצית כל התורה כולה. זה מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. כן, זה הכל. זה עניינו של עם ישראל, זה עניין של האומה הישראלית. אנחנו צריכים להשתדל, להיות אנחנו בעצם, בסך הכל. להיות האנשים שהולכים בדרכי השם. אז הוא אומר, זה לא רק באופן פרטי. כל הדורות, כל ההיסטוריה שלנו, היא בנויה על הרעיון הכללי הזה, גילוי הטוב של אלוקים. ובחיי האומה כולה, בבניינה, אנחנו בונים היום את המולדת. למה בונים את המולדת? מי יודע בשביל מה בונים את המולדת? אולי בשביל להרוויח כסף. אני נוהג לספר, שפעם פגשתי איזה קבלן גדול. אתם יודעים, אנשים שעוסקים בעולם של עשייה, בבנייה, דברים כאלה, הם אנשים די שוחים, נאמר, קשים. ואני בא אליו בעניין, רואה אותו תרוד ועסוק בעניינים של הקבלנות, פועלים, חומרים, עניינים, ולא פשוט לבנות בית בישראל. פתאום אני אומר לו, אני זה רעיון, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, אתה הולך בדרך האלוקים. הוא אומר, אשתכל עליי ככה. אני בדרך, מה לי ולדרך האלוקים? מה אתה... הוא אומר, לא, כתוב, בונה ירושלים השם. הוא היה קבלן גדול בירושלים. אתה בונה בתים בירושלים. אתה הולך בדרך כמו שאלוקים בונה את ירושלים. אתה בונה את ירושלים. לא תבנה ירושלים שלמעלה, אני לא אבנה את ירושלים שלמטה. אז הוא ככה בציניות אומר לי, אני עושה, אתה יודע למה אני עושה בתים? בשביל להרוויח מה? כסף. אתה טועה, חביבי. נדמה לך, לקבר לא תיקח את הכסף. אתה עשית דבר גדול, תאריך את זה, בנית בית בירושלים. אתה בונה בתים בירושלים. דבר גדול או לא? מה אתם אומרים? דבר גדול מה? אבל מה, הוא קולט את הקליפה, הוא חושב שהקליפה זה העיקר. הקליפה זה לא העיקר. העיקר מה זה? העובדה שאתה בונה בית בירושלים. זה העניין. אז כשבונים את המולדת, אנחנו בונים... בעצם לגלות את הטוב של אלוקים, כי בשביל לגלות את הטוב של אלוקים זה לא מספיק להיות יהודי בודד. צריכה להיות כאן אומה חזקה, בנויה, משוכללת, מכל הבחינות. קידוש השם הגדול הוא בא לא מעם מסכן ואומלל ואני שמקבץ נדבות לאלה, אני לא יודע למה, אלא מעם חזק, עם שמקדש עם שמיים. עם שכאן המולדת, ארץ ישראל הולכת ונבנה. אני מוכרח להגיד לכם כאן כמה מילים טובות על ארץ ישראל, מותר להגיד במקרה זה? וואי, וואי, וואי. אני רוצה להגיד לכם, יש לנו ארץ, משהו, משהו. אני הייתי לפני שנה בדיוק בערך, חזרתי מאמריקה, מה אני אגיד לכם? כל כבישים, מאמורות, וזה, בלגן. אתה נכנס לאיזה פקק תנועה, אתה לא יוצא ממנו בכלל. איזה פקקים, איזה עניינים. אתה בא לכאן, נוסע מירושלים לראשון לציון בכביש, איזה רוחב, איזה פשיו. אמריקה קטנה עלינו. לא, באמת. נסעתם פעם כביש 331, איך זה נקרא?
431.
431, מישהו נסע לכביש הזה? איזה תענוג, איזה, זה רק ההתחלה. כביש 6, אתה נוסע, עובר את כל הארץ. דברים מופלאים יש כאן בארץ ישראל. זה קידוש השם הדבר. לא רק בזה שאתה מתנהג יפה, מידות יפות. כאומה, אם אנחנו אומה מסודרת, חזקה, כלכלית, תשתיות, ערים, מה לא? זה קידוש השם גדול, זה מה שהרב אומר, בבניינם מתגלה שם שמיים, בעניינה של האומה, בתולדותה, בהיסטוריה שלה, בכל מה ש... בזה מתקדש שם שמיים, בגדול נאמר ככה. יש קידוש השם בקטן, זה כל אחד פרטי, באופן פרטי, אבל כשעם ישראל הוא כאן, הולך ונבנה לתפארת, לעיני כל, זה קידוש השם גדול. זה גילוי שם השם בגדול, נאמר כאן. ואנחנו רק בתחילת הדרך. בעזרת השם, נראה כהנה וכהנה נפלאות כאן בארצנו.